אנחנו בעמוד קוף וב. זרע יצחק יחידו שנעקד על גבי המזבח. האמת היא יש גורסים, כך גורסים אחינו הספרדים, זרע יצחק עקדיך, כן? או יחידיך. אבל כאן הנוסח של אשכנז, שהרב מביא אותו, זרע יצחק יחידו של אברהם, שנעקד על גבי המזבח. כלומר, דיברנו על זה שאין ערך לחיי האדם, מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה כוחנו, מה צדקתנו, מה גבורתנו. הלא כל הגיבורים כעין לפניך, ואנשי השם כלא היו, וחכמים כבלי מדע, ונבונים כבלי השכל, כי רוב מעשינו תוהו, וימי חיינו הבל לפניך, ומותר האדם מן הבהמה, אין, כי הכל הבל. זה הרב הסביר בהרחבה. שבאמת מצד הנברא באשר הוא אין ערך לחייו. אבל אנחנו עמך, ולא רק עמך אלא גם בני בריתך, ולא סתם בני בריתך, זרע בני אברהם אוהביך שנשבעת לו בהר המוריה. כל אלה הן מעלות מיוחדות שבאות לנו מאת הבורא, שעשה אותנו עמו וקראת איתנו ברית ונשבע לאברהם. כאן מגיע מעלה הרביעית, זרע יצחק יחידו שנעקד על גבי המזבח. אף שרצונות החיים הגסים ההפכיים מאור הקדושה הרוממה מופיע בגרון עוזה באהבת אלוהים, האלוהים העליון, יוכלו לפעמים להתגבר עד כדי כסותם את האור הגדול והקיים הזה שבו זוהר ההוויה השלמה והמלאה מתגלה. כן, לפעמים יש לאדם יצרים גסים וכדומה. כן, אבל כבר איננו מוטבעים בתכונת יצירתנו המקורית. מזרע יצחק יחידו, מכון הריכוז של כל חיים שנעקד אגבי המזבח, והמסירה אל האלוהים בקישור של כל כוחות החיים, גם הנראים כסותרים והפכיים, רק ליסוד אהבתו העמוקה, החיה והנפלאה, תכונה זו נחתמה בכוח יצירתנו ממקור צמיחתנו הגזעית, זרע יצחק יחידו שנעקד על גבי המזבח. כלומר, מה מתווסף על ידי העובדה שאנחנו זרע יצחק? ושאנחנו זרע יצחק, זה אומר שכל כוחות החיים באמת מכוונים לדבקות בשם. למרות שנראה שכוחות החיים שלנו יכולים לעמוד מול האור האלוהי, הם מכסים את האור האלוהי. אדם שנופל לתאוות רעות וכל מיני דברים כאלה, ליצרים אפלים, זה נראה שכאילו יש ניגוד בינו לבין הדבקות האלוהית. אבל אנחנו כולנו זרע יצחק, ויצחק היה מי שאצלו התרכזו כל כוחות החיים וכולם נמסרו לשם. אז הדבר הזה יש לו החתמה בזהות של כל אחד ואחד מאיתנו, שזה מבטיח שגם בשעת התגברות הכוחות הגסים עלינו, אנחנו עדיין דבקים בשם. בסדר? כן. במה זה בא לידי ביטוי? איפה, בפנים או בחוץ? לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר לעצמם עריות. זה אומר שכשיהודי עובד עבודה זרה, הוא לא עובד עבודה זרה כמו כולם. כשיהודי מגלה עריות או שופך דמים, הוא לא עושה את זה כמו כולם, למרות שבאופן גלוי הוא עושה אותו הדבר. כמעשה המפורסם של אותו אב ששולח את הבן שלו לבית ספר של גויים כדי להתבולל מהר. יום אחד חוזר הילד הביתה, ילדי החמוד, מה למדתם היום בבית הספר? אבא, היום למדנו על דת. אהה, ומה למדתם על דת? למדנו שיש אב ושיש בן ויש רוח הקודש והכל אחד. אומר האב, חלילה, יש רק אל אחד ואין לו גוף ולא דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. כלומר, הכפירה היהודית היא שונה במהותה מהכפירה הגויית, למי שיש לו עיניים לראות. בסדר? וכמעשה, יש סרט החיים הטובים או משהו כזה, על ילד יהודי שאחרי השואה נאסף על ידי זקן יהודי שמגדל אותו. באיזשהו שלב שואל הילד את הזקן, האם אתה מאמין באלוהים? עונה לו הזקן, השתגעת אחרי מה שהוא עשה לנו. טוב. יצחק היה אדם עם כוחות חיים אדירים. שהרי, הוא מתעניין בזה שהדברים יהיו טעימים, הוא מתעניין בריחות, במגע, בקולות, ואפילו מספרים על תשמישו. יצחק מצחק את רבקה אשתו. כלומר, זה אדם שאצלו עוצמת כוחות החיים התגלתה באופן קיצוני. ראית אדם שאומר, אני כדי לברך אותך, אני צריך שתביא לי אוכל? לא סתם אוכל. שני גדיי עיזים, יין ולחם, מטעמים. כל זה. הרי רבקה ידע מה הוא צריך. שני גדיים. בלי זה הוא לא יהיה מבסוט. אין? זה לא עוצמת כוחות החיים? טוב. זה הדין. כי מי שהוא שלם עומד בדין. הוא שלם לחלוטין, לכן אין אצלו מעצורים. הכל מתקדש אצלו. עדת יעקב בנך בחוריך. ישנן מעלות רוחניות כאלה שנוחות להתאחז מצד קדושת הכלל אצל היחידים, אצל כל יחיד בפני עצמו. אבל קשה להן להחזיק את מעמדם בקיבוץ הכללי שחיי החברה והעדה יש שהם הולכים בדרכים אחרים המבטאים את האפשרות של העמדת אותן המעלות הנשגבות על מכונן, וקבע חומר של מעכבים מלהוציא אל הפועל את פעולתן הטובה. זה במילים אחרות מה שהרב כותב בתחילת אורות התחייה. זוכרים? בתחילת אורות התחייה, הרי אורות זה הספר שלומדים כדי לדעת את שיטת הרב קוק. עולת ראייה זה הרחבה. אגב, הוא כתב את זה הרבה יותר מאוחר. כתב את זה בשנות ה-30. זאת אומרת שהדברים האלה הם בנויים על יסוד שיטתו הבנויה כבר. בספר אורות מסביר הרב שיש הבדל בין דבקות באלוהים ובמוסר של יחיד לעומת של כלל. של יחיד זה מאוד קל. איך אומר הרב קוק? אתה רוצה להיות קדוש? לא כזה מסובך, יש מתכון. המתכון, מסילת ישרים, תורה ומצוות, רכות הלב, רגישות, ואז אתה קדוש. אבל, ואז אתה גם מגיע לדבקות באלוהים. אבל אומר הרב, לקולקטיב, לחברה, יש פסיכולוגיה משלה. הקולקטיב זה סוג של חיה. כן? היה פילוסוף בשם תומאס הובס, שהוא היה אירי. הוא הסביר שהחברה זה בעל חיים. הוא קרא לזה הלוויתן. מה זה הלוויתן? זה סוג של מפלצת. שהיא בעצם אצלו תיאור של המדינה. והוא מתאר את זה בתחילת ספרו, הנקרא לוויתן. הוא מצייר דמות של איזושהי חיה עם חיוך זדוני, שהיא בעצם המדינה, והיא מורכבת מאלפים רבים של פרצופים אנושיים קטנים. כלומר, האנושיות, לפי הובס, נמצאת ביחיד ולא בכלל. החברה הפוליטית בנויה מאינטרסים. היחיד הוא בנוי על המוסר. וגם המהר"ל מפראג מסביר את זה כך, שדניאל ראה את המלכויות בדמות חיות. שיוצאות מן הים הגדול, מגיחן מן ימה רבה. כי הים הגדול זה הכוח הטבעי הגדול, זה הכוונה. לעומת זה, מלכות המשיח היא כבר אנש, בדמות אדם, לא בדמות חיה. והוא בא עם ענני שמיה. כלומר, הוא בא מכוח הצד העליון שבאדם, לא מכוח הצד הטבעי. כי הכוח הטבעי הוא באמת חייתי. ולכן אומר הרב, הפסיכולוגיה הציבורית רחוקה מדבקות אלוהית. ולכן האומות הם עדיין מלאות סימני רשע. עד כדי כך שאם אדם בין האומות רוצה להגיע לדבקות אלוהית, הוא צריך במידת מה למרוד באומה שלו. למשל, היה גוי אחד בשם ליאון טולסטוי. היה אדם נעלה מבחינות שונות. אפילו אפשר לומר שהיה בו צדדים של קדושה. והוא, כדי להגיע למעלות שלו, היה צריך לפרוש מן החברה הרוסית שבתוכה הוא היה חי. כי היה ניגוד בין הפסיכולוגיה הציבורית לבין הפסיכולוגיה האישית. כפרט, נוח לי להתקדש. כאומה, זה קשה. חוץ מבעם ישראל. אומר הרב קוק באורות התחייה, סימן א', אומר, שארית פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. שהסימפתיה האלוהית שוכנת בפסיכולוגיה הציבורית שלה. כן? כלומר, עם ישראל כאומה יש לו סימפתיה. סימפתיה לאנשים שמתאמצים בתל אביב, או בכל דבר. סימפתיה, כוונה יחס אל הנשגב כמה שמתיישב עם החיים. בסדר? זה תכונה של כלל ישראל. אחרי כל ההקדמה היפה הזאת, אנחנו נקרא את זה בפנים. הבה נקרא. ישנן מעלות רוחניות כאלה שנוחות להתאחז מצד קדושת הכלל אצל היחידים, אצל כל יחיד בפני עצמו. אבל קשה להן, למעלות האלה, להחזיק את מעמדן בקיבוץ הכללי, שחיי החברה והעדה יש שהם הולכים בדרכים אחרים המבטלים את האפשרות של העמדת אותן המעלות הנשגבות על מכונן. וקל וחומר שהם מעכבים מלהוציא אל הפועל את פעולתן הטובה. אבל כנסת ישראל היא קבועה בקדושתה בתור עדה פועלת בעולם, עד שמימי יעקב שנקבע בזרוע חותם המיוחד של האומה בהבדלתה מכל העמים, נקבע בה גם כן תכונת הבכורה. זאת אומרת, אנחנו נבדלים מכל העמים בזה שיש לנו סימפתיה אלוהית, ולכן אנחנו גם הבכור של העמים. בנך, בכורך, עדת יעקב בנך, בכורך. ועל פי עצת השם, זאת הייתה שהבכורה של עשיו תהיה מוסבה ליעקב. וזה היה להיות שישראל יהיה הבכור בין העמים כולם, והבכורה היא תכונה שמחייבת להיות משפיע ופועל פעולה חינוכית על יתר הבנים והבנות שבאים אחריו. כמו כן הונח בישראל כוח זה של הפעלה לטובה ולקדושה על כל העמים. כלומר, אם יש בכור, סימן שיש עוד בנים. שאלה? חושב שיש שאלה. כן. והפעלה הזו, את צריכה לצאת בכל כך התפשטות, אי אפשר לה שתצא מצד הקדושה היחידית, שהיא מתעלמת, כבר מסתתרת, בחיים הפנימיים לבדם, אלא היא מוכרחת לקחת גם כן חלק בחיים הפומביים, שבתור עדה וקהל שלם, יירשם כוח הקודש בכל מילוא. כלומר, האסטרטגיה שלנו היא להוות חברת דגם לחיקוי. אנחנו מייצרים חברת מופת, ואחר כך אנחנו מייצאים את הדגם אל האנושות כולה, ובני האנושות לומדים מאיתנו כיצד לקדש את חייהם הכלליים. או, כמו שאומר הנביא, זכריה. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים רבים? אומות שלמות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. כלומר, אנחנו הראשון מבין העמים שהיינו עם השם, ואנחנו מלמדים עוד עמים כיצד להיות עם השם. כן. כמו שהבכור מלמד את האחים, אף אנחנו מקדשים, רוצים מלמדים קדושה לכל העמים. זה דבר מאוד מעניין, איך זה נעשה? זה נעשה מעצם מציאותנו הקולקטיבית בארץ ישראל. כלומר, גם כשאתה לא יודע איך זה נעשה, זה נעשה. אתה חוזר לארץ, מקים מדינה, וכל העמים מתחילים להשתגע מסביבך. יש היום במדיה העולמי אובססיה מתמדת מסביב למדינת ישראל, ובפרט על כל קרוון, בכל צ'ופצ'יק של התנחלות. זה פשוט, זה חסר פרופורציה לחלוטין. זאת אומרת, 1,000 ראשים ערופים ביום על ידי דאעש, זה לא משנה הרבה. אבל יש קצין ישראלי שפצע מפגין שכל הזמן מנסה לפגוע בו, כל העולם כולו מזדעזע. כן? יש פה איזה חוסר פרופורציה גלוי. כן? אלא אם כן נאמר שאנחנו מהווים מבחינת הגויים איזשהו מוקד של סקרנות ושל התעניינות. הם יודעים שמאיתנו הם עתידים ללמוד. לכן זה לא סתם אנטישמיות. אנטישמיות זה דבר גדול. האנטישמיות היא הראייה לייחוד שלנו. אם אני שונא אותך, זה סימן שאתה חשוב לי. זה סימן שאני עשוי בבוא הזמן גם לאהוב אותך. כן. שאנחנו כעת מה? כן, אנחנו מתחילים למלא את התפקיד. עצם זה שכולם שונאים את מדינת ישראל. ושהאנטי ציונות החליפה את האנטישמיות, זה סימן שהתחלנו למלא את התפקיד. אנחנו משפיעים מצוין. אנחנו משפיעים לטובה על כל העולם כולו. כי אנחנו מהווים עבור הגויים הדגם של החברה האידיאלית, ולכן הם שונאים אותנו. אנחנו במצב האידיאלי, כי זה שאתה לא רואה את זה, זה בגלל שאתה בפנים ולא בחוץ. אבל אנחנו המדינה הטובה ביותר בעולם, מבחינה מוסרית, ערכית ועוד. לא יודעת את זה. והראיה, מעולם לא תמצא מדינה שהיא במשך 70 שנה במצב של מלחמה, והיא ממשיכה להיות דמוקרטית, ולהעניק יחס יותר מהוגן למיעוט עוין בתוכה החפץ בכליונה. מה? זה עודף מוסריות. זאת אומרת, זה נובע מתכונות מסוימות. כן? רק רגע. שלום כבוד הרב, לא יוכל לבקר אל בן השנואה. איך הקדוש ברוך הוא העביר את הבכור, את הבכורה מעשיו תודה? זה מעניין, יש לו פסוקים שלא קיימים אצלי בחומש. לא יוכל לבקר את בן השנואה. אין פסוק כזה. מה? אל בן האהוב העל, לזה הוא מתכוון, אתה חושב, אולי. בכל מקרה, גם עשיו וגם יעקב הם בני אותה אמא, זה לא קשור לנושא בכלל. אתה יכול לשאול על יוסף וראובן, על זה אתה יכול לשאול. כן. מה? איך מה? אתה אומר מצד קדושת הכלל אצל היחידים. מצד שהם באמת של הכלל. כן, האמת היא שאני הייתי מוחק את המילים האלה. כן, הייתי מוחק אותם. אבל לא אני התפסתי אותם. כן. אז איפה היינו? כן. אז אנחנו בהחלט מהווים, אולי אני אסביר קצת יותר בהרחבה מה שאני מתכוון. במשך 2000 שנה היהודים ישבו בגטו. ומסביב לגטו היו גויים. והיהודים כל הזמן שידרו לגויים, אתם הגויים, אתם לא בסדר. אמרו הגויים, שמענו, אבל לא מעניין אותנו מה שאתם אומרים. מסיבה פשוטה. אתם מדברים כך בגלל שאין לכם מדינה לנהל. אז מי שנמצא מחוץ להיסטוריה, זה לא בעיה בשבילו להיות מקור הביקורת. אם הייתם בעמדה שלנו, הייתם רעים כמונו. וזה, נגיד, השקיט את המצפון של אומות העולם. אחרי 2000 שנה, יהודים אומרים, גם אנחנו נכנסים למשחק. יש לנו מדינה. אוי ואבוי. אם יצליחו להיות מוסריים, זה ישמש ככתרוג רטרואקטיבי על כל 2000 השנה שלנו. ולכן, מאז שהיהודים חזרו לכאן ובפרט לירושלים, הגויים עסוקים באופן קבוע ואובססיבי להוכיח שאנחנו המדינה הרעה בעולם, כדי שלא יקטרוג עליהם. וכשהאמת היא שאנחנו הטובים בעולם. ויש הרבה גויים שיודעים את זה. יודעים את זה. יש הרבה יהודים שלא יודעים את זה. בגלל שהיהודים מאמינים למה שאומרים עליהם מרוב צדקות. הלאה. מה? לא הבנתי. יש לנו חסרונות אנחנו?
כן,
מצד גאווה יש בעולם כולו, ואצלנו מדברים על זה. זאת אומרת, וואי, גם אצלם, איזה יופי שיש להם מצד גאווה. כי אז זה מוריד משהו מהכתרוג. אתה מבין? כבר מחפשים את זה. וגם היהודים מזדעזים, יש ויכוח על זה. זאת אומרת, זה שיש מצד גאווה, זה אמנם רע מאוד, אבל עצם זה שאתה מדבר על זה, ולא רק אתה, גם אלה שהם בעד, אומרים, אתה רואה, אפילו היהודים. זה מראה כבר על מעמד מיוחד של החברה היהודית. ויש ציפיות אחרות ממנה. מה? כן, כן, ברור. באים מחול, זה לא סתם. כי רוצים לחפות על משהו. כן. כמו שפעם אמרה איזה מישהי, שאני מכיר, שביום הכיפורים היא בורחת מירושלים. אי אפשר עם כל הקדושה הזאת. זה פורץ דרך החלונות. חייבים לברוח. כן. מי אומר את זה? אצל הגויים. פסקל אומר את זה. פסקל, הפילוסוף, הנוצרי, איש המדע והסופר, מלפני 400 שנה. הוא כותב שיש לנוצרים מזל שהיהודים בגלות, בגלל שאם הייתה להם מדינה היינו מוכרחים להודות שהם המסגולה, כי אנחנו רואים את ההפרש בהתנהגות שלהם מהגויים. ראיתי פעם דוח שנכתב לפני כ-400 שנה על ידי נציג של מלך ספרד בקהילת אורן שבצפון אפריקה. קצת להסביר רקע. אחרי גירוש ספרד, נאסר על היהודים לשהות בספרד. אבל לא נאסר על היהודים לשהות בארצות נוספות שהספרדים כובשים. אחרי גירוש ספרד, מלך ספרד כבש איזה חבל ארץ באלג'יריה, אזור אורן. היו שם יהודים, לפי החוק הספרדי היה מותר להם לשהות שם, לא היה צריך לגרש אותם. ויש דוח מטעם הפקיד המלכותי שמבקר בקהילה, והוא מספר איך הם מתנהגים. והוא כותב שם המלצות. אני ממליץ למלך לגרש גם אותם, כי מפני מידותיהם הטובות והתנהגותם הטובה, הם עלולים להשפיע על הנוצרים. בסדר? טוב. אז איפה היינו? ועל פי הצעת השם זאת, הייתה שהבכורה של עשיו תהיה מוסבה ליעקב, וזה היה לאות שישראל יהיה הבכור בין העמים כולם. והבכורה היא תכונה שמחייבת להיות משפיע, ופועל פעולה חינוכית על יתר הבנים והבנות שבאים אחריו. כמו כן, הונח בישראל כוח זה של הפעלה לטובה ולקדושה על כל העמים. והפעלה זו, את צריכה לצאת בכל כך התפשטות, אי אפשר לה שתצא מצד הקדושה היחידית. כן, יהודי אחד יהווה דוגמה לגויים. לא, זה לא רציני. שהיא מתעלמת בחיים הפנימיים לאדם. אלא היא מוכרחת לקחת גם כן חלק בחיים הפומביים, שבתור עדה וקהל שלם יירשם כוח הקודש בכל מילואו. וזהו עושר מיוחד, שהננו מוטבעים בקדושה, לא לבד בטבע היחידיות שבנו, כי אם גם כן בטבע הקיבוצי שלנו. מצד הכרעתנו לטובה את כל העולם האנושי כולו באחרית הימים, שזאת הייתה מסעת נפשו של יעקב אבינו בהתייחדו עם בניו, כדי לבוא מייחוד זה לידי ההשפעה הקיבוצית היותר שלמה, עדת יעקב, בנך בחוריך. כן? ודאי, אנחנו הפוליטיקה הטובה ביותר בעולם. אגב, מעניין מאוד שבזמן מבצע צוק איתן הגיעו לכאן מכל העולם כולו כדי לבדוק שאנחנו בסדר. בין היתר הגיע גם שר החוץ הבריטי, והוא אמר כמילים האלה: אמנם מותר לכם להתגונן. תודה רבה, זה מאוד יפה שהוא אומר שזה מותר, באמת אם לא, לא היינו מתגוננים. מותר לכם להתגונן, אבל עליכם לזכור להיות נאמנים למוסר המערבי שלכם. עד כאן דברי קודשו. מה פירוש הדבר להיות נאמנים למוסר המערבי שלכם? כלומר, בבקשה, בבקשה, אל תציגו אלטרנטיבה לסולם הערכים המערבי. כן, בבקשה, בבקשה. אז מה ההבדל? הרי הסולם הערכים המערבי אומר שהחסד והחמלה הם המוסר, ואילו הצדק זה מחוץ למוסר. ואילו אנחנו אומרים שהאידאל המוסרי הוא החיבור בין שני הערכים האלה, חסד ומשפט כאחד. הפוליטיקה הפנימית שלנו היא טובה מאוד. מה הבעיה? זה שיש מחלות, כמו כל גוף חי. כן, מת אין לו מחלות. לך יש מחלות. זה כמו שאחד אומר, הילדים שלי מתנהגים לא יפה. בסדר, אבל יש אחד שאין לו ילדים. כן? אז זה בסדר. הילדים לא מתנהגים יפה, זה ילדים. כן. הכלל זאת יצירה אורגנית. כלומר, אתה ואני, אנחנו פרטים. אנחנו יכולים להתאגד מסביב לאיזשהו רעיון, אז הרעיון מאגד אותנו. לעומת זה, אומה, זה דבר שאני נולד לתוכו. יש לו דינמיקה משלו, שהיא מעבר ליוזמה של היחידים. כלומר, הקיום היהודי, למשל, הוא כפוי על כולם, כולל על ראשי המדינה. נכון? גם החילוני הוא נתון בתוך איזושהי דינמיקה קבוצתית שהיא פועלת מעבר להחלטה היזומה שלו. אדם יכול ליזום להיות חילוני, אבל הוא לא יכול ליזום דינמיקה קבוצתית לאומית. אתם יודעים מה שאני אומר? כלומר, זה דבר שאני נולד בתוכו. למשל, שיבת ציון, הקמת המדינה, האם אפשר להגיד שיש מישהו שבגללו קמה המדינה? אפילו זה לא נכון, אפילו לא הרצל. יש סדרה של מאורעות שעושים שבסופו של דבר קמה המדינה, וזה גם בין היתר גרם שקם איזשהו ארגון בינלאומי, ההסתדרות הציונית, שקידמה את העניינים האלה. אז אפשר לומר, אפילו הרצל, שהוא בכל זאת אדם עם השפעה מאוד גדולה, הוא נתון לתוך דינמיקה קבוצתית שהיא, הייתי אומר, חודרת דורות. כן? כלומר, אז זה לא היה הרצל, אז זה היה קם יותר מאוחר או לפני, לא משנה, היה קורה בסוף. כן? זאת אומרת, אתה נתון לתוך איזושהי הוויה שלא אתה יוצר אותה, ואף אחד בעצם לא יוצר אותה. היא פועלת. כן? זה לא משנה. אפילו זה. אפילו שרוב היהודים היו נגד, בסוף קמה המדינה. זה דבר מאוד מעניין. כי זה מין גורל, כן, כי זה כמין גורל היסטורי. כן. מה זה? פשוט הכלל זה דבר שהורים מבחוץ. למשל, היה גוי אחד בשם בלעם בן בעור, שראה את עם ישראל שוכן לשבטיו, וכשהוא ראה את זה, הוא אמר, וואו. עכשיו, את הוואו שלו, הוא אמר, במילים, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, אין עם כלבי יקום. מה קרה באותו זמן במחנה למטה? בזמן שבלעם ראה את כל זה. באותו זמן היו בנות מואב ובנות מדיין, מזנות את העם לבעל פאור. זה מה שהיה. מה? לא, זה היה באותו זמן. זאת אומרת, שאתה רואה את הדבר מגובה מסוים, אתה רואה אותו אחרת מאשר כשאתה בתוך הג'ורה למטה. ויש לנו כלל שאין בעל הגן מרגיש בבלגן, ואין בעל הנס מכיר בניסו. זאת אומרת, אנחנו נתונים במאורעות כאלה, שאם היינו מבינים את משמעותם, היינו משתגעים קצת. אז כדי להציל אותנו מן השיגעון הזה, הקדוש ברוך הוא, עושה שיש לנו דאגה לסקית חלב במקולת בבוקר. הקדושה הכללית זה באמת נושא גדול. הרב קוק עסק בזה הרבה. לפי הרב קוק זה על ידי איחוד הכישרונות של חלקי האומה השונים. שהם ביסודם שלושה, לפי דעתו. הקודש, האומה והאדם. ואם תרצה, דתיים, ימניים ושמאלנים. ואחד, מתוך זה מתגלה הקודש העליון. בסדר? אני מקצר, אבל זה הכיוון. נכון.
אז זה קשור לעניין שלנו, נגיד שהשכל של האומה, הרצון של האומה, זה יותר מהרצון של גוי.
כן, נכון, זה דבר כזה. היה ניסיון לתת לזה ביטוי רציונלי אצל ז'אן ז'אק רוסו. גוי אחד שאמר שיש דבר כזה רצון של הכלל, רק זה פיקציה. נקרא לזה אמנה החברתית. כן. הלאה. מה, מאיפה זה בא? מה? זה באמת שאלה גדולה, איך זה בא? בפשטות צריך להגיד שזה בא ממרומים, אבל זה לא מספיק להגיד את זה, בגלל שדבר שבא ממרומים יש לו תשתית למטה של הכנה. התשתית זה המאורעות, האינטראקציה בין האנשים ובין הקבוצות בעם, והנתונים ההיסטוריים, והגיאוגרפיים וכולי, כל זה יוצר את זה. לכן אמרתי שזה מעבר ליכולת ההחלטה של היחיד, שלי ושלך. משהו כללי יותר. יש גם עניינים פרטיים שלי ושלך. מה, אני יונק את כל החיים הפרטיים שלי מן הכלל? לא נראה לי. טוב, נמשיך. שמאהבתך, שאהבת אותו, ומשמחתך, ששמחת בו, קראת את שמו ישראל, וישורון. יש גורסים, קראת אותו, או כאן קראת את שמו, לא משנה הרבה, ישראל, וישורון. כלומר, יעקב נהיה גם ישראל, וישראל נהיה גם ישורון. אני עוד לא יודע, אני אקרא, אני אדע. זאת הסיבה שאני לומד עולת ראייה, כדי לדעת מה זה אומר. זה פשוט. נגיד ככה, זה לא שאני דעה, אבל כאשר הרב קוק עושה בשבילי את העבודה, בשביל מה שאני אתאמץ. בסדר? זה פשוט. שכוח הקניין הזה של הקדושה הקבוע גם בציבור, שלנו בתור עדה, שהוא אמנם מובלט הוא ביותר מצד כוח הבכורה, שיש בה גם כן הוראת ההשפעה לעמים רבים, והתפשטות רבה מן הפנים ולחוץ בהופעת הקודש, אבל ודאי שאי אפשר כלל שסגולה כזאת של השפעה תימצא באיזה ציבור, כי אם כשערכו הכללי בעצמו הוא כל כך מרומם ונשגב בקדושתו הציבורית, עד שאופי הציבור שלו עומד הוא להיות כוח פועל ביסוד קדושתו וכוחו האלוהי, על קיבוצים רבים אחרים. אלא שכל זה, כל זמן שלא הייתה הקדושה המשפעת מוחלטת, לא היינו משיגים כלל שיש כאן עניין של תוכן קדושה כללית, קבועה במהות הכוח הקיבוצי. אלא שהיינו דנים שאם אמנם שיש קדושה קבועה בישראל, מה שאי אפשר להסתפק בזה, שהוא חל בייחוד מכוח הנסתר של הכלל יחידו, אבל שהכוח הזה חל על הקיבוץ הכללי בתור עדה, לא היינו מכירים. ובשביל כך הוכרחנו להזכיר את צד הבכורה שביעקב, כדי להיות בצדק מותאמים לשם עדת יעקב. אבל באמת ידענו שיש כאן בהכרח קדושות קיבוציות כפולות. קדושה קיבוצית חברותית פנימית בחיי הכלל כשהם לעצמם, וקדושה קיבוצית חברותית פועלת על המון עמים רבים. ושתי הסגולות הן מתאחדות זו עם זו. אף על פי שיש לכל אחת מהן צביון מיוחד וסגנון מיוחד. והנה, האהבה זוהי נחלה פנימית. מה שאין כן השמחה, העניין ההולך ומתגלה גם כן כלפי חוץ. וכאשר אנחנו רוצים להביע בזה את שמחת נפשנו על יקרתן של הסגולות העצמיות אשר ניתעו בחסדי אלוהי ישענו בתוכנו גם כן בצורה הדתית חברותית, אנחנו אומרים על דבר הסגולה הקיבוצית המיוחדת לנו בישראל פנימה שהיא נחלת האהבה האלוהית העליונה מהירה בנו, אבל דבר הכוח המיוחד להופיע בעולם כולו בהופעה אלוהית שהיא תנובת השמחה האלוהית הזורחת למרחקים במרקרני יפעתה, והם הם מה שני השמות. ישראל הפנימי בתור הן עם לבדד ישכון והגויים לא יתחשב, וישורון החיצוני שהכל מביטים עליו וישורו יראו בו. איך ללכת באור נוגהו וזיו זרחו, שמאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורון. כלומר שמאהבתך שאהבת אותו באהבה חודרת פנימה, קראת את שמו ישראל, ומשמחתך ששמחת בו והופעת את אור כבודו גלוי לכל העמים, קראת את שמו ישורון. ברור. כן. איפה ראית שבילה מדבר על ישורון? גבעות אשורן. נכון. אז הוא ראה גם את זה, וגם את זה. ואז מה? ואז מה? נכון. ואז מה? בסדר? כן. לפיכך. מה? אהבה זה פנימי, שמחה זה חיצוני. זאת אומרת, אני אוהב אותך בגלל מה שאתה בפנים. אני שמח בך בגלל מה שאתה משפיע בחוץ. לכן, אהבה לישראל, שמחתך ישורון. כן? מה? כי זה לאומי, זה אנחנו. על יעקב זה כזה קטן שצריך להדגיש בחוריך. ישראל זה כבר גדול, כבר לא צריך להוסיף את המילה בחוריך. זה מה שהרב הסביר. ישורון, פשיטה. יעקב, ישראל, ישורון. יעקב, זהות דתית יחידאית. ישראל, זהות לאומית. ישורון, זהות אוניברסלית. כמו מעגלים הולכים ונפתחים. האם אני הזכרתי פעם שישראל זה ישורון, שישורון זה ישראל של עתיד לבוא? כן, אכן אמרתי כך. זה בדיוק מה שהוא אומר. יעקב אבינו כולל בתוכו שלושה מעגלים של שאיפות. להיות יעקב, להיות ישראל, בסוף להיות ישורון. בסדר? מה זה שם של מישהו? שם זה היעד שלו, התפקיד שהוא ממלא. אז יש שמו, מה שהוא צריך להיות. האם יש שם שמאחד את זה? יכול להיות. מה יודע? מה? איפה ראינו בתורה שיעקב נקרא ישורון? השם ישורון מתאר את עם ישראל שלוש פעמים בסוף התורה. פעם אחת בפרשת האזינו, ופעמיים בפרשת זאת הברכה. זה שם של יעקב, כיוון שזה שם של ישראל, זה שם שירי לישראל. ומאחר וישראל זה השם של יעקב, אז אתה יודע שיעקב נקרא ישורון. אבל גם בספר ישעיהו, ועתה עבדי יעקב, וישורון בחרתי בו. כן? ושם כתוב ממזרח אבי זרעך. המשמע שמדובר על ישורון בתור יעקב עצמו. נכון? כן. מה? לאומי אוניברסלי. למשל, אתה מניח תפילין. האם זה מעשה דתי, או מעשה לאומי, או מעשה אוניברסלי? תלוי. אלוהי זה כולל הכל. ודאי. אבל בפירוט, יש מי שמניח תפילין מסיבות דתיות. מה זה סיבות דתיות? הרמב״ם כותב שמי שמניח תפילין, זה נותן לו יראת שמיים. ככה, הרמב״ם כותב. אני מניח תפילין, בוכתה של יראת שמיים שלהם. בתורה כתוב, למה צריך להניח תפילין? כי יצאת ממצרים. זה מעשה לאומי. זה בעצם סמל, זה מין אות, קישוט, שמזכיר לך שיצאת ממצרים. פרשת כי תבוא, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. אלו תפילין שבראש. אמרו? זאת אומרת שיש יסוד אוניברסלי בתפילין. ולכן אני יכול לקיים מצוות משלוש מוטיבציות שונות. כשאתה אומר שהאלוהי זה גדול מכולם, השאלה איך אתה תופס את האלוהי. האם אלוהים שלך מתעניין באנושות, או רק באומה, או רק בדת? זו השאלה, מי זה האלוהים שלך? תגיד לי מי הוא האלוהים שלך, אגיד לך מי אתה. כי רואים את זה. מה שביד... זה מוסתר, זה אצלי. בראש, גלוי. לכן כותב הרשב"א, וכן הריב"ש, שתפילין של ראש מניחים על גבי הכובע. כי הוא צריך להיות גלוי. הרשב"א, ובעקבותיו הריב"ש, כותבים שתפילין של ראש צריך לשים על גבי הכובע. מה? כנראה שהם לא שמעו על דבר כזה חציצה. ומתוך כך, יש להניח שהם גם לא שמעו ששיער ארוך מהווה חציצה בתפילין. קושיה על כמה מחנכים דתיים. מה אתה אומר? האריז"ל אומר לחסות תפילין של רבנותם. נכון? והרב מרדכי אליהו והבן איש חי אומרים לחסות גם תפילין של רש"י. מה זה מוכיח? שהרשב"א והריב"ש הם לא הארי ולא הרב מרדכי אליהו. זו הוכחה טובה. Okay? אני חושב שזו הוכחה שאין עליה פרחה. זאת אומרת, זו הוכחה שאין עליה פרחה. כן, okay? נראה לי כך. טוב. כן. האם יעקב באופן אישי הגיע לאישורון?
בחייו.
בחייו. אינני יודע. אין לנו מקור, כתוב, אז קשה לדעת. הבנתי, לכן אמרתי לך שכיוון שאין לנו מקור כתוב, אז אנחנו לא יודעים. כן. אבל יש הרבה דברים על יעקב אבינו שהם לא כתובים בתורה שבכתב, ואנחנו יודעים את זה שבעל פה. למשל, שהוא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה לא כתוב בתורה. אבל יש לנו מסורת שהוא אמר. לפיכך. אנחנו חייבים להודות לך, או לך, ולשבחך, ולפרחך, ולברך, ולקדש, ולתת שבח והודיה לשמך. כן, זה הנוסח שיש כאן אצל הרב. יש כמה נוסחאות שונים, למשל, אצל אחינו הספרדים, לפרח אנחנו חייבים להודות לך, ולשבחך, ולפרח, ולרוממך, וניתן שיר שבח והודה לשמך הגדול, וכו', כן? ושבחך בכל יום תמיד, ולתת שבח והודיה לכל יום. אז יש נוסחאות שונות, לכל הנוסחאות כמובן יש משמעות ושורשים למעלה. כן? מה שנקרא כל נוסח יסוד דתו בהררי קודש. עכשיו אנחנו נראה לפי הנוסח של הרב. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך. כן, לפני כן אמרנו שאנחנו כלום, הבל, אבל אנחנו עמך וכו'. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך. ההודעה הבאה על הכרת הטובה מצד עצמה, שלפי הערך של גדולת הטובה ושל ההכרה שמקבל הטובה מכיר אותה, כן תגדל ההודעה ההולכת מתוך הרגש המלא שדוחק את הלב, שלא יישאר תוכן הטובה, מבלי ההבאה של הכרת הטובה לאמיתי. זאת אומרת, מה זה הלפיכך אנחנו חייבים? זאת אומרת שאם לא היה כל הדברים האלה, היינו גם כן מודים לך, אבל פחות. כלומר, זה חשוב לדעת מהי מידת ההודעה, לכן הוא אומר לפיכך, ולשבחך. מה ההבדל בין להודות ולבין לשבח? ההודעה לטובה תבוא אפילו כשהטובה שבאה מאמיתיו אינה מורה על גדולה ומעלה עליונה של אמיתיו. אם אדם עושה לי טובה, וזה לא מראה על גדולת נפש. אולי הוא עושה לי טובה כי הוא חייב, או כי הוא מקבל משכורת על זה, לא יודע. אז הוא עשה לי טובה, אבל זה לא מראה על משהו גדול אצלו. אבל הרבה יותר מזה יהיה הרגש כאשר הטובה בעצמה היא מורה על שלמות עליונה במיטיב. שאם לא הייתה לו שלמות נפלאה זו, לא היה יכול להשפיע טובה כל כך אצילית ועליונה. כלומר, אני רואה מישהו יצא מגדרו, עשה יותר מה שהוא חייב. אפילו סיכן את עצמו בשביל לעזור לי, בשביל להיטיב עמי. זה מראה על אצילות נפש. אז יצורף עם ההודעה גם השבח. כי אני מודה על מה שקיבלתי ואני משבח את מה שאתה. המורה הכרה בשלמות, והשלמות והסכולות הרוממות וגודל העילוי של המיטיב. אז ההבדל בין להודות לבין לשבח. ולפארך, הפאר, יבוא, כשההשפעה של הטובה היא מזוגה ומתאמת באופן נפלא, שקולה בפלס ישר ומכוונת במידותיה, בצעריה השונים באופן הרמוני, שהתפארת והיופי העליון הנשגב מאוד מזהיר ממנה. כלומר, יש, לפעמים אתה עושה לי טובה, וזה אפילו נובע מאצילות נפש, אבל זה לא מתאים באופן הרמוני ומדויק למה שאני צריך. זה מתאים קצת. כשזה מושלם, זה גם פאר. כן, בואו נקרא שוב. הפאר יבוא כשההשפעה של הטובה היא מזוגה ומתאמת באופן נפלא שקולה בפלס ישר ומכוונת במידותיה בצבעיה השונים באופן הרמוני. הרמוניה זה מילה אחרת בשביל תפארת. שהתפארת והיופי העליון הנשגב מאוד מזהיר ממנה. כן מובן? וכל, מה?
לא, לא מובן.
מה לא מובן?
הפאר לא מתאים.
הפאר זה הרמוניה. שזה בדיוק מתאים. תאום, תאום, הרמוניה, פאר, אותו דבר. כי הוא מכיר את המילה תפארת מהספרות הקבלית, שהיא מלשון פארות. מה שמותאם בכל הצדדים זה לפי תורת הקבלה. מידת התפארת היא המידה ההרמונית. כמו כן גם, התחושה האסתטית שלך היא מתעוררת כשאתה רואה שדבר הוא סימטרי. דבר לא סימטרי יוצא לך אי נוחות, נכון? אז האי נוחות הזאת היא שאין תפארת. לא, לא קשור. לא, יש אסתטיקה, אבל לא סימטריה. יש קודם כל סימטריה, שהיא היסוד של היופי. אחר כך היופי הזה יש לו גם השפעה כלפי חוץ, זה נקרא הוד. וכשזה מגיע ליופי החיצוני, זה נקרא הדר. תפארת, הוד, הדר. בסדר? הוד זה היופי כלפי חוץ. יש יופי פנימי, הרמוני. יש יופי כלפי חוץ, זה נקרא הוד. אבל זה לא מוזכר פה. לכן אנחנו לא נאריך בזה. כי אנחנו רוצים להתקדם בנאמר כאן. כשיש אסימטריה יש אי נוחות, יש אי התאמה. כן, לאורך סקרנות, אבל יש כמין סימטריה כוללת. כי אז המפית היא לא בדיוק במקום, אבל בכללות השולחן זה מסתדר. כלומר, יש איזה אפקט כללי. מובן? וכל שלושת המידות הללו, ההודעה על ההטבה. השבח כלפי המיטיב והפאר כלפי התאמה. הן מתייחסות לחמדת הקודש של הצילות הנשמה הישראלית הכללית, בפרא העליון והתאמה הנפלאה שלה בכל תכונותיה העדינות, שכל אחת היא במקומה משוערת על פי היופי העליון, יפה דודי, אפניים. ולברך. כי כתוב, יפה את רעייתי, ואז היא עונה, יפה דודי אפניים. כלומר, יש התאמה בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. מה? לא שומע. לא, זה מראה על הצילות הנותן. שהמוטיבציות של הקדוש ברוך הוא אינן אינטרסנטיות, הוא עושה את זה לא בגלל שהוא חייב. ולברך ולקדש. טוב, אני רואה שכבר מתחיל להיות מאוחר. נשמור את זה לפעם הבאה. שלום. פם פללה, פם פם.